מה הכוונה סיבת הסיבה? יש את הגלות, והסיבה שלה זה החטאים. זה מובן. אבל יש סיבה לסיבה. מה זאת אומרת? כי יש לשאול שאלה גדולה מאוד. שכשאנו חוקרים ומעיינים בחיפוש הנבראים כולם, תמצא סדר אחד, לא יסעו מסדרם ולא ישנו את חוקם, חוקם שהדומה מוליד את הדומה. כי לא יצא חמור מסוס וסוס מחמור, ואדם מבהמה ובהמה מאדם, וכל הצמחים כולם מזרע חיטים לא יצא שעורה, משורש צפה יצא נחש. ואם כן, לפי זה היה ראוי גם כן משורש צדק ונטע נאמן יהיו תולדותיהם בני אברהם יצחק ויעקב כיוצא בהם, ומדבר טוב לא יוצא רע, ולכל הפחות אין ראוי שיהיה בהם נמצא ההפך. כי ישראל מסוגלים היו לחטא מה שלא תמצא בכל האומות, ולא היה אצל אברהם יצחק ויעקב כמו שהוא אצל שאר בני אדם, שפעמים יוליד צדיק פעמים יוליד רשע, אבל בני אברהם יצחק ויעקב היו תולדות הרעים שבהם יותר מן הטובים שבהם בהרבה זמנים. ומאחר שאברהם יצחק ויעקב היו יסודי האומה הזאת, איך נמצא דבר זה להם מה שאינו נמצא אלא בעל חיים הבלתי מדברים? אז בואו נראה, אנחנו מתחילים פה שאלה שתלווה אותנו, שאלה עם כמה וכמה שלבים. שליש מהפרק זה רק השאלה, כל פעם הוא יוסיף עליה עוד נדבך. מה שאמר רוצה פה לברר זה מהי הסיבה לסיבת הגלות. זאת אומרת, סיבת הגלות זה ריבוי אבונות, נכון? בסדר? נחתנו גלים לארצים. ריבוי אבונות, אבל באופן כאילו שעם ישראל, מה שנקרא, הקדיש את השיאה, ממש כאילו כבר היה בית ראשון עם האבונות שלו, בית שני עם האבונות שלו, אבל כבר מצא של זהו, כבר העסק כבר קרס. אבל אומר המהר"ל, בסדר, זה אני מבין שזה מה שהיה, אבל איך זה מה שהיה? איך קורה שעם ישראל מגיע למצב כזה? זה מה שאני לא מבין. למה אתה לא מבין? מה הבעיה? אומר המהר"ל, יש לנו כלל, כמו כל דבר, המהר"ל דיברנו כבר, התחלנו לראות את החוקיות הזאת, שהמהר"ל תמיד מחפש את החוקיות הרוחנית. ואומר המהר"ל, בעולם שלנו יש לנו כלל, הדומה מוליד את הדומה. זאת אומרת, ברגע שיש דבר עם תכונה מסוימת, הוא יוליד דבר שדומה לו בא בתכונה הבסיסית. הסוס מוליד סוס וכן הלאה. בוא תראה את הדוגמאות שהוא מביא. ואם הדומה מוליד את הדומה, אנחנו, עם ישראל, מי שהוליד אותנו, כן, זה אבות ואמאות האומה. הם השורש שממנו אנחנו נולדנו. זה הגנים שלנו, זה ההורים שלנו. אז לכאורה אנחנו כולנו בגנים האלה. זה עם שאמור להיות עם שמוציא לפועל את מה שיש בהורים שלו. אם הדומה מוליד את הדומה, אז איך יכול להיות שאבות ואמאות הם כאלה, קדושים וטהורים, בעלי אמונה, קדושה וכל המידות הטובות? ולצערנו, הרב פה אומר דברים לא פשוטים, אבל נקרא את זה עוד פעם בפנים, עם ישראל במרבית מהדורות היה מאוד מאוד רחוק מאיך שהאבות נראו. מאוד מאוד רחוק, כן? זאת אומרת, נשמע קשה מה שאמר לומר, אבל באמת, בדיקה פשוטה בתנ״ך, כאילו אורך ההיסטוריה של עם ישראל, כמה דורות היו שאפשר להגיד עליהם, וואלה, רואים עליהם בני אברהם יצחק ויעקב, כאילו, במידות, בהתנהגות, באמונה, במעשים. כמה דורות אפשר להגיד שהם כאילו ביטאו את המדרגה השלמה של העבוד היום? זה מאוד מאוד נדיר. כן, נכון. זה לא ככה, כי את מדברת בעולם הפרט. והמהר"ל מדבר בעולם הכלל. זאת אומרת, זה צודק, זה נכון שכשאבא, כן, משה, לא בכך שהילד... אבל זה קשור גם למה שדיברנו בפרק הקודם. מה אמרנו בפרק הקודם למשל? שכשעם יוצא מארצו, הוא מת. זה לא נכון על אדם פרטי. נכון, אדם פרטי יכול לצאת מארצו. כן? אבל אמרנו מה, ברגע שאנחנו כעם, יש לנו איזה טבע, יכול להיות שאדם פלוני לא יהיה לו את הטבע של העם הזה, אבל כעם יש לנו גנים מסוימים. יש לנו גנים שנולדו מתוך גזע מאוד מאוד גדול ועמוק, זה הגנים הלאומיים שלנו. אז אם אדם פלוני, בסדר, זה לא יהיה לי שאלה עליו, בסדר, אדם פלוני איכשהו יצא מכלל ישראל, איבד את הטבע הישראלי הזה, כן? אבל איך יכול להיות שעם שלם איבד את הטבע שלו? עם יש לו טבע, הגנונים הם, לא יודע מה, הם, יש להם את הטבע שלהם. כן? לא במקרה שהם הם, ככה, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, זה תמיד חוזר לגרמניה. זה, יש להם טבע. כן? לאנגלים יש להם טבע. יכול להיות אנגלי שהוא לא כזה, הוא לא אוהב טבע ועוגיות ולדב, הוא לא, אין לו טבע כזה מסודר. בסדר, אז הוא אנגלי משונה. אבל האנגלים יש להם טבע. לא כל אנגליה פתאום תהיה משהו אחר. יש להם, לכן אנחנו מדברים פה במדרגה של עם. בסדר? בסדר, בגדול מובן את השאלה, אנחנו נחזור לזה פעם בפנים. הוא שואל בעצם שאלה מאוד קשה. אנחנו, עם ישראל, אנחנו, יש לנו גנים מאוד מאוד משובחים, מאוד עמוקים ועליונים, כן? טבע אדיר שיש בנו. אבל אתה רואה שזה לא יוצא לפועל בהרבה מהדורות. למה זה כל כך תקוע? אם אתה לא צריך לחנך את האנגלים להיות אנגלים, הם פשוט אנגלים, כי זה זורם בהם, זה הטבעיות שלהם. אז אם באמת אצלנו הטבעיות זה זה האמונה והטוב של האבות והאימהות, כי זה השורשים שלנו. אז למה זה כזה מסובך? למה בכל כך הרבה דורות? אנחנו רואים שחס ושלום, לצערנו, כן, אבל שזה לא, 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 לא יוצא לפועל בצורה כל כך טבעית. האמונה והטוב והחסד והיושר וכל המידות הנפלאות של האבות, שהרבה דורות, כן, כמה דורות היו כאילו מתוקנים, חיים מוסרית, רוחנית, אמונית. אפשר להסתכל על התנ"ך, דור המדבר, עם כמה נפילות, אבל בגדול נחשב דור ככה, זכרתי לחסד נעורייך, ודור דוד המלך, עד אמצע מלכות שלמה. רוב הדורות היו מסובכים, בעבודה זרה, אם זה במידות רעות, והנביאים צריכים כלומר להוכיח אותנו, וזה אותנו בתשובה. זה אנחנו, נכון? אם זה אנחנו, זה אמור להיות טבעי לנו. אז למה זה לא יוצא לפה בצורה טבעית וישרה? בסדר? זאת השאלה שמרה לא רוצה פה להציב. בסדר עד כאן? בואו נראה את זה עוד פעם בפתאום. אמר קורא לזה שאלה גדולה מאוד, כן? אתם תראו שהוא יעמיק בשאלה הזאת, כל פעם הוא ייתן לנו בזה עוד רוגל. אבל בואו נראה את זה עוד פעם בפתאום. סיבת הגלות הוא מבואר בעצמו בכתוב, בתורה, שהוא החטא שגרם כל זה, בסדר? נכון, כתוב בתורה שהגלות בגלל החטא. אך סיבת הסיבה נעלה ממנו. מבינות מה זה סיבת הסיבה? ואת הבנתי, הגלות היא בגלל החטאים, אבל איך הגענו לחטאים? מה הסיבה שעם ישראל מגיע כל כך הרבה לחטאים? זה לכאורה לא אמור להיות אנחנו. זה סיבת הסיבה נעלה ממנו. כי יש לשאול שאלה גדולה מאוד. שכשאנו חוקרים ומעיינים בחיפוש הנבראים כולם, זאת אומרת שאני מסתכל שוב בצורה שיטתית ומחפש את החוקיות הרוחנית של הנבראים, תמצא סדר אחד, לא יצאו מסדרם ולא ישנו את חוקם. יש פה חוקיות. ואחד מהחוקים שאני מוצא הוא שהדומה מוליד את הדומה. כן, מראה שיש טבע מאוד מובהק למשהו מסוים, הוא יוליד דבר בו, בעל אותו טבע. כי לא יצא חמור מסוס וסוס מחמור, ואדם מבהמה ובהמה מאדם. וכל הצמחים כולם, מזרע חיטים, לא יצא שעורה, משורש טפח יצא נחש, כן, דומה, מוליד את הדומה. וכל זה כמובן הקדמה למה שהוא רוצה לשאול על עם ישראל. אם כן, לפי זה היה ראוי גם כן, משורש צדק ונטע נאמן, דיינו, משורש כל כך משובח של צדקות, של אמונה, כן, זה נקרא שורש צדק ונטע נאמן, שזה אבות והאימהות, שהם שורשים כאלה עמוקים ומלאים באמונה ובצדקות, ככה היו מצפים. יהיו תולדותיהם, בני אברהם, יצחק ויעקב, כיוצא בהם. הייתי מצפה שהתולדות יהיו דומות לאבות. ומדבר טוב לא יצא רע. לכל הפחות אין ראוי שיהיה בהם נמצא ההפך, כן? כאילו זה אמור להיות דומה, גם אם זה לא ממש דומה, או שיהיה קצת דומה. כאן אומר המהר"ל, מה המציאות בפועל? המציאות בפועל מראה אחרת לצערנו, כמו פה דברים קשים. כי ישראל מסוגלים היו לחטא מה שלא תמצא בכל האומות. שנקרא, שעם ישראל יורד עד אפר, נכון? זה כתוב שבעבודה זרה, כל אומה היה לה את העבודה זרה של העם ישראל. כן, כמה וכמה פרקים קשים מאוד, כן, שהוא הולך והנביאים משווים אותו לאישה זונה שמזנה עם כל מה שאפשר. כן, מה שנקרא, שיורדים לגמרי. ואומר המהר"ל, לפעמים היו מסוגלים לחטא מה שלא תמצא בכל האומות. דברים מבהילים. ולא היה אצל אברהם, יצחק ויעקב כמו שהוא אצל שאר בני אדם. פעם יוליד צדיק, פעם יוליד רשע, כן, איזה ממוצע כזה. אבל בני אברהם, יצחק ויעקב, הדורות, מרבית הדורות, זה לא ממוצע, היו תולדות הרעים שבהם יותר מן הטובים שבהם, והרבה זמנים. ומאחר שאברהם, יצחק ויעקב היו יסוד האומה הזאת, כן, האבות והאימהות, הם השורש של האומה. איך נמצא דבר זה להם, מה שאינו נמצא אצל בעלי החיים, הבלתי מדברים. ושוב, אני אומר, ששאלתם קודם נכון, זה, פה מדובר על חיי עם. כן, נקודת המוצא היא שלעם יש טבע. לעם יש טבע, אז גם אם אדם מסוים פספס את הטבע של העם שלו, אבל העם הזה יש לו טבע. וכמו שנאמר, הוא נאמר, הוא לא יולד פתאום איזה, לא יהיה גורלה נאמר שפתאום נתנהג כמו איזה, כמו איזה חתולה, לא, נאמר, הבן שלו יהיה נאמר, יהיה לו טבע שנאמר. אז עם יש לו, יש לו טבע. ועם ישראל יש לו טבע אדיר, וטבע חזק מאוד. אם כן, אומר המראה, אז למה זה לא יוצא לפועל? למה זה כל כך מסובך לצאת אל הפועל? כזה קשה, לא רואים הרבה דורות שזה מצליח. בסדר? ועל זה אמר, טוב, עכשיו אמרנו שהוא מרחיב את השאלה. ועל זה אמר, ידע שור וגומר. אז הוא, נכון, הוא מביא לנו פה פסוק בישעיהו, מה המשך הפסוק? הוא התייחס לכל הפסוק, אז בואו נזכר. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. זה הפסוק שישעיהו אומר. זאת אומרת, שור יודע את קונהו, יודע מי אדון שלו, חמור יודע את אבוס בעליו. מה המשך הפסוק? ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ככה ישעיהו בא כן, בדברי מוצר קשים לעם ישראל. אפילו השור והחמור יודעים למי הם שייכים, ואתם הפקר, אתם שוכחים מה, כן, מה המקור שלכם. זה הפסוק שעכשיו מרל מטפל בו. אומר המהר"ל, למה דווקא המשל הזה פה של שור וחמור? סתם מליצה כזו, יכול להגיד, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ונקודת המוצא של המהר"ל, גם בפסוקים, גם בדברי חז"ל, שהכל מאוד מאוד מכוון. זה לא סתם, יש באמת מפרשים שיותר, זה מליצה, זה מליצה. זה כאילו, הנביא ככה השתמש, הוא חוזר על הדברים כדי להפנים וכו'. המהר"ל זה לא שיטתו, ושיטתו יש כל דבר מדויק. ואם אומרים שור וחמור, זה דווקא שור וחמור. אומר המהר"ל, ואמר, ידע שור וכו', נגד שני דברים, בית דברים, היראה והאהבה. שראוי היה שיהיו נמצאים בישראל. אז זה מאוד מעניין. למה שור וחמור הם כנגד האהבה והיראה? ממש לא משל שהיינו בוחרים, נכון? השור והחמור הם משל היראה ולאהבה. זה משונה. תראו איזה הסבר נפלא. כנגד היראה והאהבה שראוי היה שיהיו נמצאים בישראל. כי יש בעל חי כמו השור. נתחיל קודם כל להסביר את השור. מכיר מישהו תחתיו ותחת רשותו. אשר יכול לעשות עמו כרצונו, והוא ירא מפניו. לכך אמר, ידע שור קונהו, כי ידע מישהו אדון לו מושל עליו. ומפני שהשור הוא מלך בבהמות, ועם כל זה ידע קונהו שהוא אדון לו. כך אמר, ידע שור קונהו. אז השור, יש בו איזו תכונה כזאת, שהוא מכיר את מי שמעליו. למרות שהשור הוא חתיכת שור, כן? הוא לא חיה קטנה, הוא מלך הבהמות, הוא חיה בהמה, כן? מפחידה ועוצמתית. כן? ודאי באופן פיזי, האדון שלו, הוא יכול בנגיחה אחת להעלים אותו לעולם העליון. אבל השור מזהה את האדון שלו. כבר יש, האדון עושה ככה, מכניס אותה למכלאות, זה האדון, הוא הולך, זה הוא מעליי. הוא הבוס. לפעמים יותר מזה, לפעמים זה יכול להיות הבן של הבוס, כן? איזה ילדונצ'י קטן, אבל הוא יודע, השור יודע, זה, הילד הזה הוא אחראי עליי. הוא הזה, לא יודע, כל ילד, מיומן לדעת את זה, אבל ברגע שהשור מזהה את הבוס, עושה מה שהבוס אומר. יבוא איזה אחד אחרי, יעשה לו ככה, הוא באמת יכול להיות לו איזה נגח, זה לא, הוא לא עם כל אחד. אבל מי שהוא מזהה שהוא הקונהו, הוא האדון שלו, הוא הקונה שלו, הוא הביילים שלו. הוא יודע שהוא מושל עליו. יש לו איזו תודעה כזאת בסיסית, פרימיטיבית כזאת. כן, ברמה הכי פרימיטיבית. אבל התודעה הזאת שהיא קיימת בשור, היא תודעה שהיא הבסיס הכי פרימיטיבית של מידת היראה. מידת היראה היא קשורה לתודעה של יש מישהו מעליי. כן, יש פה, אני לא הכל פה אותה מדרגה. לא הכל פה אותה מדרגה. זה צריך קצת חוכמה בשביל הדבר הזה, כי יש לנו איזו נטייה לחשוב שאנחנו ככה, כל דחתנו, כן? זה תפיסה ששייכת לילד קטן. נכון, ילד קטן, מבחינתו גם ההורים הם סוג של עבדים שלו, כולם צריכים לשרת אותו, וכן, לא מוצא חן, אז הוא בוכה, אז הוא צועק, אז הוא משתולל. זה תפיסה ילדותית. ככל שאדם גדל, פתאום הוא מבין, רגע, זה לא ככה. הם מעליי. יש כאילו, יש פה איזו היררכיה מסוימת. יש, ככל שהוא גדל עוד יותר, הוא מבין שזה לא רק ההורים, יש פה מרחב גדול יותר, הוא מסוגל גם לקבל מאנשים שהם לא ההורים שלו, ולהבין שהם מעליו, וכן הלאה. וזה שייך לתודעה של מין פתיחות כזו. ילד הוא מאוד מצומצם בעולם שלו, ונכון, הכל הוא כאילו מסביבי. כשאדם יפתח לעולם שמסביבו, הוא קודם מגלה שמרחבים הרבה יותר גבוהים. כמו שאברהם אבינו ככה, גם בתוך המרחב של העולם, הוא אמר, זה לא מספיק, חייב להיות משהו מעל העולם בכלל. הציץ על הבעל הבירה, כן, הוא אמר, יש מנהיג לבירה. זה כל זה שייך לתודעת היראה. תודעת היראה היא איזו עמדה בנפש שמסוגלת לקלוט את המרחק הזה. יש, אני, יש מישהו מעליי, אני גבוה מעליי, יש מישהו שהוא לא במדרגה שלי. הוא מעליי, הוא לא במדרגה שלי, הוא שולט עליי, הוא מחליט עליי, הוא שומר עליי, הוא חכם ממני, אני מקבל ממנו, אני ירא ממנו. עכשיו, תודעת היראה, יש בה אין סוף מדרגות, אין סוף מדרגות. ברור שהיראה הפרימיטיבית של השור היא המדרגה הכי נמוכה. אבל זה רק בא לומר שזה באמת עמדה נפשית טבעית, כן? שקיימת אפילו ברובד הכי פשוט של בעלי חיים. השור, כל העוצמה שלו, הוא יודע, הוא, זה האדון שלי, כן? בסדר? אז הוא ככה נכנע והולך למכלאות, זה האדון שלי, הוא מעליי. אבל כמובן שזה עמדה שככל שהיא משתכללת, יש לה גובי מרומים, כן? עד היכולת הכי עליונה של יראת הרוממות, כן? הנביאים שהיו מקבלים נבואה, היו מתפקקים עצמותיהם, והיו ברעדה כזאת, כן? זחלתי ביראה, וככל שאדם הוא גדול יותר, אז היראה שלו היא גדולה יותר, כי הוא מבין את הגודל האלוקי, הוא מבין כמה אנחנו רחוקים מהגודל הזה, וכמה אנחנו עומדים בבושה והכנעה וקטנות אל מול הסגב האלוקי. אז העמדה, ולא בהכרח יש יראת עונש, יש יראת רוממות. יראת רוממות היא לא בהכרח מהעונש שיעניש אותי, כי עכשיו אם הוא כזה שהוא כזה גדול, אז מה הוא יעשה לי? לא במקום הזה. יראת רוממות היא כבר בכלל מסולקת מכל האינטרס האישי. היא פשוט יראה מתוך הרגשת הפער, מתוך הרגשת הקטנות אל מול הסגב האלוקי. זאת אומרת, ככל שיראה היא מפותחת יותר, היא לעילה ולעילה, מרמון המון מדרגות. אבל העמדה הכי פשוטה, ישעיהו בא לדגור את עם ישראל כביל בנקודה, אומר להם, שמעו, אפילו את היראה הכי בסיסית של שור, שיודע שיש מישהו מעליו, איבדתם. ידע שור קונהו, כן? באיזשהו מקום, איבדתם פה את עמדת הנפש הכי בסיסית שאמורה להיות לכם, של יראה. בסדר? אז לכן השור הוא כנגד היראה. בסדר? מה? לכן השור הוא כנגד היראה, כי השור יש לו את התכונה הזאת, כן? של לזהות מי מעליי, מי הבוס. בסדר? אז כמובן שאצל השור זה ברמה מאוד נמוכה העירה, אבל זה בשביל מה שעירה עיר ישעיהו בא לומר. אפילו את העירה הכי בסיסית איבדתם. כן, ישעיהו בדור של כבר שלהי בית ראשון, וכבר העסק מתחיל להיות מאוד 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 בעייתי. אז זה הביקורת של ישעיהו. אז זה השור. מה לגבי החמור? אומר המהר"ל, ונמצא בעל חי כמו חמור שאינו מכירו בעניין זה, אין לו את התכונה של השור. כל מקום הוא מכיר הטוב שיש לו אצל הבעל שלו ונמשך אחר בעליו, ועל זה אמר וחמור אבוס בעליו. החמור לא מכיר את בעליו, הוא מכיר את הוא יודע שהאיש הזה הוא זה שנותן לי את הממלא לי את האבוס, הוא זה שנותן לי את האוכל. אני קשור אליו. מה שהוא אומר לי, אני עושה. לא כי הוא מעליי, אלא כי הוא נותן לי. הוא קשור אליי. הוא מעניק לי. אז הוא מכיר את הטוב שיש לו אצל הבעל שלו, ונמשך אחר בעליו. ועל זה אמר וחמור אבוס בעליו, שהוא הבעל חי החומרי ביותר, כן? חמור הוא חומרי, מה שמעניין אותו זה הבטן שלו, כן? מעניין אותו האוכל שלו. ואין לו חוכמה. אין לו, התודעה של היראה, היא דורשת קצת חוכמה, כמו שאמרנו קודם, שילד קטן אין לו את התודעה הזאת, כן? זה לא רואה שזה הבנת היררכיה, כן? זה מעליי, יש פה איזה מרחק. פה הכישרון הזה של ההתקשרות של החמור, הוא פחות חכם, הוא פחות צריך, יש מישהו מעליי, זה כבר דורש איזושהי רמה מופשטת של הבנה. כאן זה פשוט, אני רעב, אני יודע טוב מאוד מי נותן לי את האוכל, אני קשור אליו. אני קשור אליו, הוא מאכיל אותי. אז יש לי קשר, הוא מיטיב איתי. אז החמור הוא חומרי. כן, ומאוד מאוד חשוב לו האוכל, והוא יודע מי נותן לו, ויש לו, יש לו את הכבוד אליו, כן, מה שנקרא, טוב, איתו אני לא מתעסק, הוא המיטיב שלי. כל מקום הוא מכיר את בעליו בשביל טובתו, שמיד הוא רץ אל האבוס שממנו אכילתו. והחמור מבטא את העמדה הכי בסיסית של מידת האהבה. שהאהבה היא לא תודעה של מרחק, היא תודעה של קשר. יש מישהו שקשור אליי. אני קשור אליו, הוא קשור אליי. יש פה איזה נתינה, יש פה איזה הדדיות, יש פה איזה חיבור. וכמובן, גם פה, ברור, שמידת האהבה של החמור היא מאוד מאוד נמוכה. כן, זה לא בדיוק קשר עליון. כן, זה קשר מאוד אינטרסנטי, שפל וחומרי. אבל עדיין זה קשר. ולכן זה הרמה הכי בסיסית של מידת, של, של, של האהבה. אני מסוגל להתקשר לאחרים, אחרים ש, שאני מזהה שהם מיטיבים איתי, יש לי קשר איתם, אני מתקשר איתם. אז זה העמדה הכי בסיסית של תודעת האהבה. כמובן שגם פה, תודעת האהבה במקום העליון שלה, זה קשר שהוא לא מנובע מתוך אינטרס, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה של קשר עליון, של כן, דבקות נשמתית, ואהבת חברים, ואהבת איש ואישה, ואהבת הקדוש ברוך הוא מעל, מעל הכל, כן, ועד כלות הנפש, כן, צמה לך נפשי וכו'. אבל החמור מבטא את הרמה הכי בסיסית, כמו שהשור מבטא את הרמה הכי בסיסית של יראה, החמור מבטא את הרמה הכי בסיסית של אהבה, ושוב, ישעיהו בא, שוב, בדקירה לעם ישראל, החמור יש לו את הרמה הכי בסיסית של קשר, ואתם אפילו את זה איבדתם. כן, אז השור והחמור הם איזשהו ביטוי לעמדות הנפש שאמורות להיות הכי בסיסיות אצל עם ישראל. עם ישראל הוא לא שור וחמור, הוא עם עם כישרון רוחני אדיר, עם תודעה אדירה. הוא יודע בדיוק, כן, יש לו כישרון רוחני לדעת מי מעליו בצורה הכי עליונה. יש לו כישרון לפתח יראה בצורה הכי שלמה. ויש לו כישרון טבעי לפתח אהבה למי שמיטיב איתו, לא בגלל שהוא נותן לי אוכל, אלא מתוך, כמו שאהבת השם, הכי, בדבקות הכי עליונה שלה. זה הכישרון הטבעי של עם ישראל. זה אמור להיות הכישרון הטבעי של עם ישראל. זה כאילו, זה אהבה ויראה בכל ספרי היסוד של, של, של המוסר. זה הבסיסים, זה כאילו הבעל שם טוב קורא להם שני הכנפיים, הזוהר הקדוש קורא להם, טרייגנפין. שני הכנפיים שאיתם אנחנו עפים, שאיתם העולם הרוחני שלנו עף למעלה, זה אהבה ויראה. אהבת השם ויראתו הם, הם הבסיס לכל עבודת השם שלנו. אהבת השם ויראתו. אחר כך גם בעל התניא, בעל התניא ממש מגדיר אותם אמא ואבא, את האהבה ויראה. אמא ואבא אחר כך כל המידות זה כמו ילדים שלהם. אבל אהבת השם ויראתו זה כאילו ההתקשרות הנכונה. ברור שרק יראה מייצרת תודעת מרחק, כן, שזה דבר חשוב מאוד, כן? אבל זה לא, אני לא קשור, אני לא מחובר, זה רק אני ירא, אני מרחוק. רק אהבה מבטאת חיבור, אבל כן, חיבור לבד, בלי שאני ירא, זה חיבור של חברים, אני לא, אני סחבק עם הקדוש ברוך הוא, יופי, מצוין, אבל זה לא, זה, אם אין יראה, זה לא ספיגה אלוקית, אתה לא עומד מול קדושת השם. ולכן אהבה יראה מאוד מאוד מאזנות אחת את השנייה. כן? מאוד מאוד מאזנות אחת. יראה, אז ברמה הכי בסיסית שלה, כמו שאנחנו לומדים כאן, היא מבטאת תודעת המרחק. תודעת המרחק היא לא מרחיקה, אלא היא מכניעה. היא מבינה שאני לא הכל מתחיל ממני. אני כמו הענף של העץ. ככל שאני מתבטל אל העץ, ההתבטלות של הענף אל העץ, היא לא מגמדת אותו, אלא היא מחברת אותו ל... אני יודע טוב מאוד שלא הכל מתחיל ממנו. הכל מתחיל מהעץ הגדול, ואני מקבל ממנו. אני כאילו בטל אליו, אני כאילו, העמדה של העירה היא בכלל ההגדרה מול מי אנחנו עומדים. אם אני לא ירא, אני לא עומד מול השם. כי עירה היא הבנה, אני עומד מול גודל. כן? ההבנה שאני עומד מול גודל, בלעדה אני לא עומד מול הקדוש ברוך. כן? אמר לי פעם זה תמיד, אני הקדוש ברוך ואני, אנחנו ככה. הוא דלוק עליי. דלוק עליי. טוב, יפה. לא, אני... אני חושב שזה נכון, אבל אם אתה אומר את זה, אז כנראה משהו חסר גם בעמדה של העירה. ואם חסר בעירה, דרך אגב, הבעל שם טוב, אנחנו ביד כיסלם, נכון? אז זה ככה, חסידות. אני חושב שאחד מהאמירות הכי בסיסיות של הבעל שם טוב, בכל עשרות פעמים, שהיא פשוט נשכחה היום, מה שעושים עוול גדול לחסידות, בזה שלוקחים ממנה רק את האהבה בלי היראה. אבל הבעל שם טוב אומר עשרות פעמים שיראה קודמת לאהבה. יראה קודמת לאהבה. ויראה שבה השם טוב, האדמו"ר הזקן, זה יראה מבהילה. הרי בעל התניא כותב שאדם שעושה עבירות, גם אם הוא עושה מעט, עבירה אחת הוא עושה, כן? הוא כבר לא נחשב בינוני, עכשיו לפי בעל התניא עכשיו רשע. שתבינו את הרף ש... זה בעל התניא, זה הרף הרוחני הכי קשה שיש בספרי הקודש. בעל התניא, יש לו, הוא נקרא ספרם של בינונים. כן, אם אנחנו כבר ביד קיסטל, אז כבר אנחנו... ספרם של בינונים, כן, זה אומר שהוא בא להגדיר משם בתניא, מה זה? מה ההגדרות הרוחניות של רשע, בינוני וצדיק. מה ההגדרה של רשע? אדם שעושה עבירות. לא הרבה עבירות. אדם שעושה עבירות זה רשע. לפי התניא. לא שאין לו תקווה, גם הוא צריך לחזור בתשובה, אבל הוא מודר רשע. אז כולנו מודרים לפי בעל התניא רשעים. לא נעים להגיד. אדם שלא עושה בחיים עבירות, אבל עדיין יש לו רע בתוך הלב, הוא בינוני. ואדם שגם אין לו רע בתוך הלב, הוא צדיק. יש? אני ואת לא מכירים, אבל יש צדיקים. יש צדיקים כאלה שאין להם רע בתוך הלב.
יש אנשים שלא חוטאים אף פעם?
לא. לא, זה בינוני. אדם שאתה לא מבינה. אדם שלא חוטא אף פעם ויש לו רע בתוך הלב, הוא בינוני. רבא בגמרא אמר על עצמו, אנא בינוני. עכשיו, אני לא בא לדקה, אני רק בא לומר שבא לתניא, זה יראת שמיים מופלגת, מופלגת. מה היום עושים מזה? צם הריקודים וזה. אם אתה לא לוקח את היראה, אתה לוקח את האהבה, אתה חוטא לתורתו, אתה חוטא לגדולתו. אבל זה נכון שהוא גם דיבר על אהבת השם, וכן, צריך גם צמאון להשם. אבל אם לוקחים את זה במין זרקנות דתית כזאת ובלי היראת שמיים, מה? זה האדמו"ר הזקן. אתם מבינים מה זה האדמו"ר הזקן? זה אדם שיש לו רע בתוך הלב, הוא בינוני. הוא ממש, אני אומר לכם, לא, אף אחד מהליטאים, כל הרב חיים ולא שיין, לא מציב כזה רף. הוא מציב את הרף הכי קשה בעבודת השם. שזה נפלא, זה יפה מאוד, זה מדהים, אבל לא להפוך אותו להיות, זה כאילו, קצת וודקה, קצת זה, והכל סבבה. זה לא חסידות, כאילו. חסידות זה לא תורה של זרקנות, זה תורה מאוד עמוקה של עבודת השם, של אהבה ויראה. של אהבה ויראה, של איזון בין אהבה ויראה. והיום, תהיה קצת לקחת חצי. אבל השם דור אומר, אין חצי, זה כמו שתי כנפיים. יש כנף אחת שלא עובדת, לאן הציפור עפה. נתקלת בעמוד, נכון. וזה תורת החסידות, זה כאילו מה זה, ממש היום ככה צריך לעשות ממש תשובה בעניין הזה. אז אם אנחנו כבר פלשנו לעניין, וזה לא בקיאות זה להפחית מהעבודת השם של הלהט והאהבה והרגש, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אהבה, כן, אהבת השם. כשהוא אומר פה, כן, אבל לקחת את זה בלי יראת השם, ועוד להגיד את זה בשם מי? בשם מי שזה כל היה עניינו, כאילו, יראת השם המופלגת, זה דבר מאוד 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 חסר. כן.
יש לי
עיקר
שאלה, שאלה כולה מהמשל של החמור והשור,
יותר בכל המסגן הוא מקשה על השמיעה.
המשל של החמור והשור, זה עובד כמשל כזה שעם סלבטו גם
דעבו וגם בעירה? אמור להיות, אילו ישעיה אומר להם, תראו, שור יש לו יראה מהאדון שלו, ידע שור קונהו. חמור יש לו אהבה פרימיטיבית לזה שנותן לו אוכל. ואתם אמורים להיות פי אלף אלפים בשתי המידות האלה, חסרים אותם. זה כאילו הזעזוע, זה נבואה מאוד מזעזעת של ישעיהו. ידע שור קונה והחמור שבע, ואתם, ישראל לא ידע, מי לא התבונן. איבדתם כאילו את שתי המידות הכי בסיסיות שאמורו להיות אחרי.
ואין אפשר לפתח
את
השם?
בלמידה, על גדלות השם. כשאנחנו לומדים בספרי אמונה, על גדלות השם, מתפתחת יראה, יראה היא תודה. אם אדם לא מכיר, כן, אז לא יודע, אז... קודם כל, זה גם צריך להיות מונח, שם מונח על שולחננו, כאילו. יש באמת היום בדור שלנו, זה אחד מהאתגרים הכי קשים לפתח יראת השם. כי זה דור שכאילו, שנקרא איבד את זה. זה לא סתם שמה שאמרתי על החסידות, זה קצת תשקיף של הדור הזה, הוא כאילו סינן את המקום הזה, כן? את העמדה הזאת בנפש. ואי אפשר, אי אפשר לבנות עבודת השם בלי יראת השם. אלא מה, זה יותר קשה לנו, בסדר? אנחנו לא בנויים כל כך ליראת העונש, אבל ודאי שאנחנו צריכים להיחשף ליראה, במובן הזה של יראת הרוממות, הבנה של גדלות השם, וקטנותנו מולה, וניקטנו ממנו. איך עושים? בלמידה, עכשיו אני חושב שגם יש, כשיודעים שזה חסר לנו, אז גם מחפשים את זה. יש ספרים, כן, שמפתחים את זה. כאילו, אז נחפש את הספרים האלה. יש איזה, למשל, המגיד מדובנה, כן, יש לו, לא יודע אם יש כמו ספר המידות של המגיד מדובנה, יש שם המון המון פרקים על מידת העירה. כן, מאוד מאוד נפלאים, ממש. ספר המידות זה נקרא. אלא על שר רבי נחמן, יש ספר המידות של המגיד מדובנה. המגיד מדובנה היה, הבעל המוסר של הגרא, כן, כתב ספר נפלא מאוד על עירת השם. ויש עוד ספרים, כן, שחפש ספרי קודש, שעוסקים בנושא הזה של עירת השם. יצא, יש גם של האחרונים, יצא לאחרונה ספר מאוד יפה של הרב ג'יאמי, ראיתם אותו, יש אותו פה, על עירת שמיים. אני לא זוכר איך זה נקרא, הוא קטן כזה. אני זוכר, הבן שלי מהישיבה, ממש חשוב. הוא מדבר בדיוק על הנקודה הזאת של החיסרון היום בעירת שמיים. תשאלו, תבררו, כדאי מאוד, אני ממש שקלה לקרוא את זה. זה ככה, יותר ככה, דברים קלים, אפשר גם לקרוא את זה, אבל יש לנו ספר ראשון, כן. יראת השם, יראת השם, זה דבר שצריך ללמוד אותו, לומדים אותו. יש ראשית חוכמה, ספר ראשית חוכמה גם כן, עושה ביראת השם, יש לו פרקים נבחרים בעניין הזה. כל הספרים היסודיים בעבודת השם. אין סוחות צדיקים, כן. אז כל פעם הולכים מסגנון אחר, מהראשונים, האחרונים, מה שאנחנו מתחברים. אבל צריך לדעת שיש לנו פה עבודה יותר קשה ממידות אחרות, דווקא בגלל שאנחנו בדור שיראת השם יותר, יותר קשה לנו.
כן.
אם בסוף השיעור,
אני
אפשר לדבר על יותר מבוססת מהירה, זה אומר שמשהו פה לא נגדר, שהאהבה יותר מבוססת מהירה? לא בהכרח, צריך שהיא תהיה עירה. לא חייב שאני מרגיש את העירה יותר מאשר את האהבה. זה בסדר שאני מרגיש את האהבה יותר מהעירה. אבל צריך שתהיה עירה. כי בלי עירה, מול מי אני עומד, כאילו. העירה בכלל מגדירה שאני עומד מול השם, נכון? אני לא ירא. ירא הכוונה, אני מבין שאני עומד מול גודל, מול סגר, מול כן, כן, ההכנעה שלנו בתפילה, שאנחנו, כן, שחזל קובעים לנו את סדרי התפילה עם הקריאות, זה הכל ביטויים של עירה, הליכה אחורה בשלוש צעדים של 18, הבנה, דע לפני מי אתה עומד, זה עירה.
אני חושב קשה
לי אחוז, בגלל שיש לו חור,
הוא גם כאילו
שואל, זה
כאילו
לא בגלל, כאילו הוא בא בשביל, אני יודע אם הוא אומר, הוא אומר, כאילו, תפנו עליו, תפנו עליו. רגע, ומול אבא אין לנו עירה? אני חושב שצריך לעמוד, בפעם הראשונה שאבא נכנס, אני רואה את אבא בו, זה שלפי הלכה צריך לעמוד לפניו. וזה לא סותר, רק לתת לו חיבוק. הוא מעליי. אני מקבל, הוא לא במדרגה שלי, אנחנו לא חברים. יש היום איזה טרנד כזה, נכון? לקרוא להורים בשמות. מוטי, מה העניינים? זה כזה נשמע כזה סחבה כזה. בסדר, הרווחת עוד חבר, הפסדת אבא. נכון? אני מאוד, דורות קודמים, באים, אבא, נשיקה ביד, הלוואי שהיינו זוכים לזה. גם מול ההורים, וזה לא סותר, הפוך. זה רק עוד יותר מגביר את האהבה שהוא, עם כל גדלותו, ואני כל כך אוהב אותו, הוא כל כך אוהב אותו. כן? אחד וכמה, השם יתברך, שכן, אנחנו כל כך, כל כך מתחתיו, כל כך, מי אנחנו, ובכל זאת, כזה קשר, כזה, כן? כזה, כזאת אהבה, ועם ישראל, שהוא עם קרובו וכו'. אז באיזשהו מקום, אפילו העירה מגבירה את האהבה, כי אם חבר שלי אוהב אותי, זה לא חוכמה, כי אנחנו באותה מדרגה. אבל אם מישהו מעליי אוהב אותי, זה עוד יותר, לא, זה עוד יותר משמח אותי. כלומר שאני חשוב למי, אני חשוב למישהו כזה חשוב, כי אני יש לי איזה מורה שאני ממש מעריכה. והיא ממש כאילו, אתה מתקשר איתה, אני אומר כמה אני חשובה עליו, וואו, זה עושה לי אחרת מאשר חברה, נכון? כי דווקא בגלל שהיא מעליי, האהבה שלה אליי יותר חשובה לי. נכון? לכן, זה דבר שחשוב לשמר אותו. אתם יודעים, אתה עירה, איך? כן, השם יתברך, הוא מעלינו, זה משמח שהוא מעלינו. אם הוא היה מתה, אם דבר שהוא מעליך, אתה יכול לקבל ממנו. דבר שהוא לא מעליך, אין לך מה לקבל ממנו. נכון, מה אם תמיד יורדים למטה? אז אותו דבר. אם אנחנו באים בהרכנה, מול תמידי חכמים, מול ההורים, אז אנחנו מקבלים מהם. אם שינו תלמידי חכמים זה סתם אנשים, אנחנו לא מקבלים מהם. נכון? אז לכן, יראה, זה נכון שיש יראת העונש שהיא משהו אחר, היא באמת יותר תוצאה מהפחד, שגם היא כתוב בספרים שלא לא לאבד אותה גם כן. גם הרב טאו מדבר על זה גם כן הרבה, שגם יראת העונש, למרות שאצלנו בדור היא לא כל כך נוכחת והיא לא מרכזית בעבודת השם שלנו, אבל צריך גם לדעת את זה, כן, שיש דין ויש דיין ויש עונש וכו'. אבל כעמדת בנפש היא פחות נוכחת, אבל עמדת בנפש של יראת הרוממות, הכוונה שאנחנו זוכים להיות עובדים את השם יתברך, שהוא גבוה מעל גבוה, כן? אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, כן? זה לא המקום המפחיד, זה המקום של העמידה מול גודל. העמידה מול גודל מאפשר ספיגה, מאפשר קבלה. אני עבדך בין עמתך, כן? ואיך כתוב? ישמח משה במתנת חלקו. מה המתנה שמשה שמח? כי עבד נאמן קראת לו. זה הדבר שהכי משמח אותו. שהוא יודע כמה הוא, אני עבדך בין עמתך. ואז ממילא יודע כמה הוא מקבל מה שכולו יניקה. אז הוא קיבל הכי הרבה. קיבל שהוא ידע הכי הרבה כמה הוא בהכנעה מול השם, אז הוא קיבל הכי הרבה. הוא זכה לקבל תורה. והוא הכי שמח מכולם. אז עירה היא לא משתקת, היא לא מבאסת. הפוך, עירה היא משמחת. עירה היא כאילו, איזה משמח, שיש לנו גודל בחיים, יש לנו גודל מעלינו. אנחנו יונקים ממנו, וכן, להכנעה היא לא הכנעה של, וואי, מה יעשו לי, היא להכנעה של ספיגה, של קבלה. בסדר? אוקיי, אז זה פה הלימוד מישעיהו, שכמובן זה בא להחריף עוד יותר את השאלה שלנו בפרק. השאלה בפרק היא, עם ישראל, מה קורה איתך? כן? איך יכול להיות שיש לך כזה טבע? אמור להיות לך כל כך טבעי, העירה והאהבה, ולמה זה כזה מסובך? כאילו, למה זה לא יוצא לפועל? כן? אם זה כל כך אמור להיות הטבע שלנו, כן? אז למה זה מורכב כל כך? בסדר? אז זה השור והחמור. נסיים את הפסקה או להתקיס? אין דבר מסודרים, יש כמה מחשבות ככה שהם... ברור שאנחנו טוב, נעצור. ברור שאנחנו בדור שצריך לאסוף את כל האורות שהיו בדורות הקודמים. אי אפשר כאילו... זה הרב קוק תמיד אמר, המשפט שהיה אומר לה, אל תהיו קוקניקים, זאת אומרת, כמובן זה, אל תהיו רק... תהיו שייכים ליניקה ממרחב של אורות. מה כמובן עתיד? ודאי שהשורש בדור שלנו, הצדיק שקדוש ברוך הוא שלח לנו בדור, והיכול בכלל לבנות תירת שמיים ששייכת לארץ ישראל, לעם ישראל, לגאולת ישראל, הרקוק והרציות הזה, זה ברור. בלי זה אין לנו שום יד ורגל. אבל כל האורות שעם ישראל קיבל למהלך הדורות, הם כולם מקורות יניקה נפלאים וחשובים. הרב קוק חינך לקבל לכולם. ומה זאת ודאי שזה שהקדוש ברוך הוא שתל לפני 250 שנה את שני האורות האלה של הגר"א בעל שם טוב והכין, אין ספק שזה חלק מההכנה של הגאולה, הכין גם עוצמה של תורה, ואת המדרש של הגר"א, עוצמה של תורה שלא נראתה בדורות שלפניו כדי ככה להכין, להביס את עם ישראל בעוצמה למדנית, רצינית, שיהיה בתי מדרש שהם עוצמתיים מאוד, כי תהליך הגאולה יצטרך עוצמה גדולה של תורה. והכין גם בית מדרש של בעל שם טוב, שהוא מלא בעבודת השם, כאן זה עבודת השם, כן, עבודת השם שהיא לא רק של הלמדנות, אלא של עבודת הנפש, כן, של אהבה והיראה, ועבודת השם של היחיד, של הפרט, שהיא מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה. עכשיו הרב קוק בא ונתן לכל זה את ה... אוסף את כל זה, שהעיקר בדורנו זה כלל ישראל והגאולה והכלל הוא לפני הפרט, וכל זה, זה ודאי היסוד של הכל, אבל אדם לא יכול להיות רק כללי בלי, בלי עבודת השם הפרטית, כאילו, אם, אם הלב לא, לא, לא בונים את, את אהבת השם ויראתו. ודאי חיסרון גדול מאוד. החסידות בזה היא מאוד מאוד דגלה. לאהבת השם ויראתו, ולא רק, לא רק ללמדנים, נקרא לזה, לאסכולה הלמדנית, אלא לכל, לכל אחד, לכל יהודי. זה הרבה הרבה סיפורי חסידים, אבל בסוף המוטיב הוא אותו מוטיב ש... בסוף כל יהודי הוא חשוב לקדוש ברוך הוא, וכל יהודי שמצליח לפתוח את הלב ולעבוד השם, זה נורא 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 חשוב. זה כן, זה אור חדש שמאיר, אור חדש שמאיר. מבחינה זאת ודאי שעבודת השם, שהחסידות מנסה ללבות, עבודת השם של הפרט, כן, של אהבת השם ויראתו, מאוד מאוד חשובה, מאוד 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 חשובה. רק אמרתי קודם שאני חושב שמאזנים את זה יותר מדי כאמון אהבה, צריך פה תשובה. תשובה, כן, אם, כדי להקשיב לבעלי החסידות. לא, זה לא תשובה לזה, אלא תשובה, בעלי החסידות לא ככה חינכו. לא חינכו לאהבה בלי יראה. היו ממש תופעות, עזויות, לא, חוסר הקשבה לבעלי החסידות עצמם, שהיו עם יראת שמיים מופלגת ממש. שזה סיפורים ממש גדולים מאוד. אז מהבחינה הזאת, ודאי שיש מה לנהוק מאוד מאוד מהבאר הזאת. אני חושב שצריך... שני איזונים אולי לדבר הזה. א', להבין שבאמת החסידות היא נבראה כאור מאוד מאוד חשוב, אבל נבראה, היא הלכה והתייסדה בגלות בזמן שעדיין עם ישראל עוד לא היה בגאולתו. וכמה שהיא מאוד חשובה במישור של עבודת השם של הפרט, חסר בה מאוד מאוד המישור של הכלל. וזה דבר שאם הולכים עליו, ולא בצורה מאוד יחידאית, הוא גם יוצר, זה עיוות לא קטן. לא יכול להיות, כן, שהיום, כן, זה אני כן אומר, זה לא ביקורת, זה פשוט חיסרון, זה נכתב בחוץ לארץ, אבל היום לבוא לארץ ישראל, ועדיין שהמרכז הוא ב-770, הוא באומן, זה כבר, זה הזוי. זה דבר, זה פשוט לא לדעת, עם ישראל צריך לדעת, יש לו מנגנות הזה, לדעת איך לשאוף את האורות, אבל למקם אותם נכון. אנחנו לא באומן ולא ב-770, זה כבר ממש, זה, הייתי אומר בצורה חריפה, זה מרידה בקדוש ברוך הוא, בגאולת ישראל, כאילו, גאולת ישראל היא, המרכז הוא פה בארץ ישראל, ירושלים ולא בשום מקום אחר, וזה, אבל זה לא, לפעמים אנשים פה זה בסתירה, או אם אתה כללי, אז אתה לא, חסידות זה כאילו דבר נלעג, זה דבר, לא, מה פתאום, זה עבודת השם חשובה מאוד. האם אתה חסיד, אז אתה צריך להיות אחד כזה שנוסע לאומן וכל הזמן גרתם. זה גם לא נכון. אתה לדעת לנהוג מהאורות האלה בצורה נכונה את האורות הנפלאים שנותנים לנו, אבל למקם אותם איפה שאנחנו נמצאים, בדור שלנו, הגאולי, הכללי, שגם הוא דורש את היניקה הזאת של עבודת השם הפרטית, מאוד, אבל מתוך עבודת הכלל. ולכן הבסיס חייב להיות עבודת הכלל, והחיבור לגאולה, והחיבור למסד בארצו, כן, ואנחנו לא, אם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו כאילו באיזה נושא, כן, אנחנו בכפר שלא יודע מה שם בביטבסק, לא יודע מה, והולכים כמובן להתרפק על קברי צדיקים בחוץ ארץ. זה הליכה אחורה שאנחנו לא שם, עם ישראל כבר צעדים חדשים, נפלאים של גאולת ישראל וכו'. אנחנו רוצים להוסיף על זה, לא לזלזל בעולמות קודם הפוך, הם מאוד מאוד יקרים. אבל להוסיף על התהליך הכללי והגדול שעם ישראל נמצא בו, ללמוד איפה אנחנו נמצאים, איך עובדים את השם בדורנו, ומה זה כלל ישראל, ומה זה מדינת ישראל, ומה זה עם, מה זה צבא, ומה זה, איך אנחנו שותפים פה, בדור הזה, בדבר הגדול שנקרא הגאולה, נקרא שכינה. זה שכינה, בחוץ לארץ עם ישראל נחשב מת. אז אחרי אותם אתה רוצה לחזור לאומן, כאילו, אתה השתגעת, אבל זה היה מקום אחד, אחד המקומות שרצחו שם החבר'ה הכי ביהודים בהיסטוריה. לא צריכים לדרוך לא במקומות האלה, ולא בא, כן, שנזכה להביא את הצדיקים לפה, ולא לחזור אחרי משם. גם אין לי ספק, אני אומר סתם, זה שאף אחד מהם לא התכוון שכשעם ישראל בגאולתו יחטטו לגלות כדי להגיע לכיוון. לא נראה שאף אחד מהצדיקים התכוון לזה. אבל לנהוג מהצדיקים האלו, מעבודת השם שהם נותנים לנו, ולחבר אותה פה לעבודת השם הכללית והגדולה בארצנו, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כן, כי עבודת הפרט, אסור לה שהיא תידחה מפני עבודת הכלל. היא מאוד מאוד חשובה. אם הלב שלנו לא יהיה חי ובוער באהבת השם, ביראתו, אז בסוף יופי, נקללים, אבל בסוף זה, זה יתמסמס. אז, אז זה, אני חושב שזו נקודה שצריך לאזן, כן? נקודה של, ה, של הכלליות, כן? שחסרה בחסידות, וכמובן, הנושא של, של, של ההלכה, שהוא חייב להיות, לפחות בחלק מהמקומות, זה כאילו, כאילו מתנגש, כאילו, כאילו זה, שוב, זה, זה לא אמור להתנגש, זה חייב להיות, הכל צריך להיות, על פי העמות מידה של, של תורת ישראל, תמימה משיבת נפש, רק שהיא לוקחים את כל התורה ביחד. אז לא, תפקרת החסידות זה, זה, זה לא עם ארץ ישראל, תפקרת החסידות זה לא עם הלכה. אין דבר, זה, זה, זה כבר עיבותי. לכן אני אומר באופן כללי, ודאי שיש פה אור גדול מאוד מאוד, אור יקר, כן. בכלל, חסידות זה, זה יותר חינוך רוחני, זה יותר חינוך להגביר את אהבת השם ויראתו. זה, זה, זה העיקר. זאת אומרת, איך, איך עושים את זה? כל אחד לפי, לפי דרכו, לפי העניקה שלו, כן. אבל בכלל, ספרי חסידות, כמעט אין ספרים שהם לא על פרשת שבוע. תניה וכל, מעטים מאוד הספרים שנכתבו, לא על סדר פרשת שבוע. עיקר החסידות היה פשוט לחיות את פרשת שבוע, מתוך, מתוך דברי תורה שבעיקר מדברים אל הלב ומחיים את, את הפרט. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כן, מאוד חשוב. צריך לדעת למקם את זה, כמו שאמרתי, בהקשר הכללי שבו אנחנו נמצאים, ולא להחזיר אותנו חזרה למקומות שאנחנו ברוך השם כבר לא שם. לא פיזית ולא רוחנית. בסדר? ממה? המופע, אז מי שעושה לו טוב לעבודת השם, אמרו לו, אין לי בעיה, נו. אני לא מדריך פה, אני איזה, הילדים שלי שם. כן, מה? זה מוסיף, מי שמוסיף לו יראת שמיים, בטח, למה לא? יש עניין בעבודת השם, זה לא עושה יראת שמיים. ריקודים ושמחה ועבודת השם בעיניי זה דבר מבורך. רק לדע שזה צריך להיות ממוקם ביחד, לשזור את זה ביחד עם התורה הכללית של עם ישראל וגאולתו, שאותם הקימה הבאר הראשית של מרן הרב קוק בארץ יהודה. בעיניי, אני הקטן, אני לא אומר שום הדרכות, לא זה... כי זה המציאות, זה לא תמציא כל כך בכתבי הכלל, בכתבי החסידות, כי היא נכתבה בגלות. בעניינה היה, החסידות באה על רקע כזה שכבר היה איזה יובש בלב, היה כאילו כבר איזו יבשות כזאת בעבודת השם, ואז בא השם טוב ולימד את כל היהודים, קודם כל שגם אם אתה לא איזה למדן בגמרא, אבל אתה כזו שאנחנו שמח גם בתורה שלה, תלמד חומש, תלמד זה, ותשמח, לא רק לבנות את הצד המצוותי, אלא רחמן הבלי בבית, אז הוא רוצה את הלב שלנו, ללמוד, כן, לעשות מצוות בשמחה, וכן, עין טובה, והרבה יסודות, כן, שכל אחד מבעלי החסידות גם לקח זווית מסוימת, כן. יש קוץ כשזה יותר הבלטה של עבודת השם אל אמת, ורבי נחמן שזה העין הטובה, וכל אחד מהם זה זוויות אחרות של עבודת הפרט. איך בונים, איך מעוררים את הלב, איך מעוררים את הלב. ולעורר את הלב זה דבר חשוב, אבל לא היה, לא תמצא בחסידות כמעט, לא שלא דיברו, דיברו על הכיסופים לגאולה ולארץ ישראל, אבל זה היה ממרחק, כאילו. לא נבנתה שם שיטה, כמו שהרב הרצי יהודה בונים, איך בונים עולם רוחני שכבר קשור להופעת החיים בארץ ישראל. כי זה לא היה נושא, לא היה נושא, עם ישראל לא היה שם, כן? כן, אבל היום אנחנו לא בוורשה ולא באיזה, ברוך השם, זה, אנחנו היום צריכים לבנות את התורה, אנחנו בתורת גאולה. והיא לא מזלזלת באורות, אלא הפוך, היא חייבת ללקט אותם, כן? על גבי עבודת הכלל שאותם אנחנו לומדים, הרב קוק בעצמו ינק אותה כמובן מקודמים, מהמהר"ל ומאוד גדולי ישראל. וזה התורה של הדור שלנו, והיא לא סותרת את הצור שלנו לנוק מכל האורות שקדמו, כן? אחד מהם, יש גם אורות נוספים כמובן, אנחנו נקים מהשמונה פרקים של הרמב״ם, לא פחות מזה, כן? בהקשר של הנפש ובניין הנפש והבנת העומק של הנפש, זה נימד מהרמב״ם. בגלל שאנחנו היום בארץ ישראל לא נימד הרמב״ם, לא קשור. את השני, כן, אנחנו צריכים לחבר את זה לעולם שלנו, לעבודת הרוח שלנו, על פי בתי המדרש שחיים בדור הזה ויודעים את תורת הדור הזה. אז להוסיף לזה את הרמב״ם, להוסיף לזה את ה... בין השאר גם את האור הזה של הערת הפרט של החסידות. זה חשוב. בסדר? ככה ב... שום דבר לא... למעשה אתם לא... שאני רק... מה שאני חושב, לא... טוב.